נכון. אנחנו כאמור פרק י' ג' שמואל ב', אחרי כל ההפצרות של תמר ואמנון שלא יאנוס אותה, הוא לא מקשיב לה. רציתי לפתוח, נעשה איזה מין חזרה על מה שהיינו שבוע שעבר, ואז ניכנס לסוגיה של היום, רצח אמנון, ודברים שכתב זקוביץ'. זקוביץ' הוא חוקר מקרא של שבחו יאמר שפשוט כיף לקרוא אותו, בניגוד לרוב חוקרי המקרא שקצת מכבידים. והוא כותב ככה: הקורא המודע ליחס שבין פשעה של אשת פוטיפר לפשעו של אמנון, אמרנו שקשה להימלט, בלתי אפשרי להימלט מההשוואה בין הפרשה של יוסף, ולו רק מקטון את הפסים, ולו רק מאין סוף השוואות מתבקשות, ביטויים שמופיעים בזה ובזה ואין להם שום חזרה נוספת בכל המקראות. בעצם אמנון ואשת פוטיפר, אנשים הרעים שבאים להכריח בכוח, באלימות, את האדם החלש והטוב, יוסף ותמר. המודע ליחס שבין פשעה של אשת פוטיפר לפשעו של אמנון יכיר שחטאו של האחרון מכריע את הקו. כלומר, על אף הדמיון, אמנון הרבה יותר נורא מאשת פוטיפר. אשת פוטיפר נהגה שלא כהלכה בנער נוכרי, ואילו אמנון אנס את אחותו עצמו ובשרו. דיברנו על הסוגיה של גילוי עריות גם בימים האלה, כלומר בכל שנה שיוצאים מחקרים על גילוי עריות בתוך המשפחה למרבית המקרים. אשת פוטיפר נפלה קורבן לתאוותיה וניצלה את ההזדמנות שנקראתה לידה היעדר משרתיה מן הבית. היא לא תכננה את הפשע. אמנון לעומת זאת זמה מזימות מתוכננות היטב כדי ללכוד את אחותו. התכנון, החשבון הזה אפילו, יש בו הרוע נלכד בתכנון. כלומר, יש רוע לא מתוכנן. כיוון שניתנה רשות למשחית, נכון, ככה זה בבא קמא, הגמרא אומרת, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. משהו בעיוורון של הרוע. הנאציזם למשל התאפיין ברוע מפוקח, רוע גלוי עיניים, ולא רבנו, כן, כמו הרציחות שיש עכשיו, היה, רצחו את הנער הזה אטיאס, נכון? רבנו, דיברנו דקה, כן, אין פה כי הוא זה הקלשה של חומרת המעשה, להפך, אני חושב שכדי שזה קצת יפסק צריך להחמיר בעונש עם אנשים כאלה. אבל הם לא באו ואמרו אנחנו נהרוג את הנער הזה, בניגוד לאמנון שתכנן פה ממש מבצע עד הבדל האחרון. אשת פוטיפר לא יכולה הייתה להסביע את אבותיה ללא חטא, שהרי הייתה אישה נשואה. אך אמנון היה יכול לבקש מאביו כי יסילו את תמר לאישה. כלומר,
זו ההצעה
ההצעה שמציעה תמר זה הצעה ללגליזציה של היחסים, נכון? אגב, זה מקרים שעד היום, ואני מדבר איתכם כאנשים מבוגרים, זה קורה לו פעם ששני אנשים נשואים, אחד מכיר אדם שלא בן זוגו. עכשיו ככה, יש כמה פיצולים בהיכרות הזאת. מה שאדם מוסרי עושה זה חוסם עיניו מראות, זה לא שלי, אני נשוי לאדם זה ולא לאדם אחר, וזה הכרעה, זה צמצום. אפשר לטעון שהצמצום לא כפשוטו, אני חושב ככה, אבל זה צמצום. אתה נשוי לאישה אחת ולא לאחרת. אגב, גם אחרי החתונה, שאר האחרות לא נעלמות מהעולם. אסורה על כל העולם כהקדש, אומר התוספות בדף ב' עמוד ב' בקידושין. אדם ראה אישה אחרת. שלב ראשון הוא, וזה מה שיהודי מוסרי עושה, גם אדם מוסרי, מוח שליט עליו. אם חלילה לא, לפחות אתה יכול לעשות את זה בצורה חוקית. כלומר, לבוא לבת הזוג או לבן הזוג ולהגיד, אני לא אין בינינו, ביני לבין אותו אדם, שום דבר, אבל להפוך את זה בסיטואציה הבעייתית הזו, הנורא הזו, לחוקי. כן? אתם יודעים לסוף דעתי? זה מה שבעצם מציעה פה תמר לאמנון. תמר מבינה, ויש להניח שהיא לא רוצה את אמנון, אבל היא מבינה שבסיטואציה השרירותית שהיא נקלעה אליה, אמנון לא יניח לה. לכן היא אומרת לו, בוא נעשה אותן מצאות שהציע לו באיסור, תציע לו ביתר. בוא נעשה את זה לכאן. עכשיו, זה גוף העניין שאמנון לא רוצה. אמנון במובן מסוים רוכב על חוסר הלגליזציה, רוכב על המים גנובים עם טקו, שזה בעצם מה שראינו שהרב סולובייצ'יק מדבר בעל התשובה עמוד 116 על המזוכיזם של החטא. פן מסוים החטא מנער את עצמו, מפקיע את עצמו ממרחב של ההיגיון, זה לכאורה תהילתו, אבל זה להוותנו גם הכישלון שלו, זה האיסורים, זה המזוכיזם שאדם ממית על עצמו בחטא, באמצעות החטא, שלעולם אין ממנו מנוחה. חטאים תרדוף רעה, כלומר הרוע שבחטא עצמו רודף את החוטא, זה בילדין, זה גנוז בחוסר השליטה האנושי שיש בחטא. ממילא אמנון מתכנן, והיה יכול לבקש מדוד שיביא לו את תמר לאישה. אמרנו שהיא לא הייתה אחותו, כיוון שבעצם הייתה אחות אבשלום, היא נולדה מהנישואים הראשונים, הייתה ביתה של מאחה, לכן היה גם מצד ההלכה היה יכול לישא אותה. לאשת פוטיפר לא נותרה ברירה אלא לגולל את האשמה על יוסף, אשר בגדו נותר ברשותה, וכך להציל את עצמה מהאשמה אפשרית שיעלה כנגדה. לאמנון לא הייתה כל סיבה לנהוג עשות בתמר לאחר שהנשא, או להשליחה מבית ככלי אין חפץ בו. אמנון אף לא נתיירה לרגע מתוצאות מעשיו. כלומר, אמנון למעשה מתוכנן קר, וכמו שאמרתי לכם, לדעתי, ואני מוכן שתריבו איתי על זה, האיש הכי רע שיש לנו בתנך. הכי רע. ולכן אני לא מבין איך יהודים קשרים קוראים לבניהם בשם אמנון. תקרא לו היטלר. זה אותו דבר. מה זה אמנון? שם הכי נורא. אז יש לי כל מיני השגות על למה אנשים קוראים לילדים או לילדות שלהם כל מיני שמות וכל מיני קליפות, אבל אני דן אותם לטוב שהם לא יודעים שהשם של הילדה שלהם זה קליפה. בסדר, לגיטימי. אבל אמנון זה מקראות מפורשות. האדם הכי רע למד את זה בכיתה ד'. איך אתה קורא לבן שלך אמנון? לא יודע, אולי השם הדג. אז זה אמנון. טוב. אנחנו כמובן יכולים והשווינו את זה למעשה של שכם ודינה, אלא ששם שכם לוקח אחריות,
גם היה מוצא פוליטי מכל,
גם מוצא פוליטי, גם אחריות, גם הוא אוהב אותה בסופו של דבר. אז מה שנקרא, תחילתו בפשיעה בסופו באהבה. כלומר, אתה רואה מה המקרא עוד שם בפרק למדל בראשית, ששכם בני חפצה נפשו בנפש דינה, והשלב המקום כותב שמכאן צריך ללמוד בעבודת השם, חשיקה, חפיצה, דביקה, ג' לשונות, ככה אדם צריך לדבוק בקדוש ברוך הוא, לומדים מאותו רשע. בסדר, הוא כבר נהיה רבה. הוא לא לומדים כלום.
אבל פה באמת נראה כאילו מראש הוא לא יצא לצאת מזה, זאת אומרת,
זו
סיטואציה שלא משנה מה, הוא לא
יצא
לצאת מזה.
למה אני חושב שהוא חשב שהוא יצא כמו סופך? וזה נוגע לנקודה הכי עקרונית והכי כואבת של הפרקים הללו, ותכננתי להגיד אותה בהמשך ואגיד אותה כעת. דוד מתגלה כמי שאומנם לא יודע לאהוב את נשותיו, כולל מיכל, נכון? דיברנו על פלטי בן לאיש, הפלטו אל מעברה, והלך אחרי מיכל עד בחורים ובכה אחריה, הגבר היחיד בתנך שבוכה אחר אישה. ודוד, אנחנו לא רואים בשום מקום שיש לשון אחת של אהבה כלפי נשותם, כולל אביגיל, כולל מיכל, כולל אחינועם. את מי הוא אוהב? זה אני חושב תורף האישיות של דוד. את מי הוא כן אוהב? וזה מענה לשאלתך. לא את נשותיו אלא מעולה. גם זה, אבל אני אומר, אני כבר בשמואל ב', יונתן הזדקה בסוף שמואל א'. תגיד עוד פעם. ולכן ברור, אני אנסה להוכיח את זה כל הפרק, אבל לכן ברור לאמנון שדוד לא ייגע בו. פשוט לא. ולכן מה? ברור לו גם שאבשלום מבין שאי אפשר לגעת בו, יש לו חסינות, ולכן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. את הבנים הוא אוהב. עכשיו בוא נקרא. ולא אהבה לשמוע בקולה, ויחזק ממנה ויעניה וישכב אותה, וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. ואמר לאמנון, קומי לכי. תומר, לא על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עם מיל של חני. ולא אבל לשמוע לה. זה נורא. ויקרא את נערו משרתו, כן, לוחץ על הכפתור, הנער מגיע, ואמר, שילחונה את זאת. לא יודע איך קוראים לה אפילו. האנונימיות שהוא מנסה, פתאום עמוסה הכי גדול של תשוקתו הופך להיות אחר אנונימי נטול שם. תוציאו את זאתי, נכון? שאני אומר שאני לא מזהה שם של אדם, יש משהו נורא פוגע. כלומר, השלב הראשון באינטימיות, ביצירה של שלי עם אדם, זה לדעת את השם שלו, כן? זה לא הרי זו מקודשת לי, אלא הרי את. משהו בפייס טו פייס. כן, בחסידות מדברים הרבה על השם כיצירת עולם. כל אדם לבדו לא צריך שם. ברגע שהוא לא לבד, אז איך אני, במקום לתפוס את ניתן, להגיד, לתפוס אותו, אני אומר ניתן, ואז הוא בעצם תפסתי אותו. יש פה פיזיות שחורגת מהפיזיות. הפיזיות שחורגת מהפיזיות זה השם, ולמעשה פה הוא מוותר על המגע שקרה בינו לתמר. הוציאו את זאת, יש נער ויש זאת, והכל פה פונקציות, אין שמות. סתם, היה לי דבר נורא חזק. ביום מוצא שבת ראיתי אדם שלא ראיתי אותו 15 שנה, אבל קודם ה-15 שנה כל היום ראיתי אותו. למדתי בתיכון 16 שנה, למדתי בתיכון, היה לנו מפגש מחזור, בסדר, אחרי 16 שנה, והוא הלבין כולו, ונכנסתי לחדר, לא זיתי אותו, ואני רגע נורא מביך, לא ידעתי מי הוא, ואז טק, אחר כך ניסיתי להתבונן בזה מבחינה קוגניציה, מה קורה בזיכרון, פתוק, אמרתי לו ספי, וזה היה הוא, כן, זה אחד מאחד, לא הייתי יכול לטעות. ההזרה שאמנון קופה פה על תמר אולי יותר כואב מהכל. הוא לא לוקח, הוא לא מעורב בסיטואציה, הוא נעול הדלת אחריה ועליה כתונת פסים. אמרנו, אין לי מלט מהכתונת והכתונת, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים, ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתון את הפסים אשר עליה קרה, ותסם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. ואמר אליה אבשלום אחיה, אמינון אחי חיה עמך. איך הוא יודע? וכולם התעכבו על האמינון. מה זה אמינון? אז רש"י אומר, מצודות אומר שזה בעצם להקטין, אבל מה זה עיוות השם הזה? למה הוא אומר לו אמינון? מתי אני מעוות את השם של הזולת? אני רוצה לזלזל, לא?
היי, יש את שאלה?
היי, יש את שאלה.
יש גם
זיזו
של
תוסיף
חי, כבר
המושה
הזה.
המושה, זה. אז זה גם שאלה, וגם העיוות השם, המושון הזה, כן? היה לנו רם בתיכונית שהוא היה אומר, שלמה פרצי. למה לא ארצי? מה רע להגיד ארצי? הביע את דעתו בעצם שינוי השם. פרצי היה נשמע לו... אה, איך?
הוא לי דובי.
דובי.
זה
היה מתוך אימא. לא, פה אני לבר תוך זלזול. דובי זה... מה, נאמץ? דובי?
יש חיבה.
יאללה, דובי. מאיפה אבל אבשלום יודע?
הלוך וזעק.
אז הוא שומע. הוא שומע. איך הוא ישר יודע שזה אמנון?
הוא גם מישהו
חכם.
מה,
היא הלכה אליו?
כולם
בעניינים. הוא יודע שהיא הלכה להביא לו שתי לביבות, ואחד ועוד אחד, אמנון הזה ידוע, הוא לא צדיק גדול. איך אבשלום לא מנע את זה ממנה? נכון, תמיד אחרי המוות יש איסורי מצפון או יותר אשמה, אחרי אונס יש אשמה, אחרי כל חריגה יש אשמה. זה בעצם מה שנותר לעבר. לשבת שבעה זה החברה מנסה לקחת את האשמה מהקרובים. אני אגב ראיתי גם אצל אנשים קרובים, אדם נפטר בן 90 ויש לכל ילדיו אשמה איך הם נתנו לו למות. הם צריכים להביא דוקטור מקנדה שלא ייתן לו. בן 100 תהיה אשמה איך נתנו לו למות. ודאי בסיטואציה כזאת יש אשמה. אבשלום לא מנחם אותה. תשימו לב למפגש שלנו עם אבשלום. הוא לא אומר לאחותי, יהיה בסדר, בואי חיבוק. כל שיח פסיכולוגיסטי מינימלי אין פה. מה יש? המילון הכי חיה עמך, שתיקה, כן או לא? תגידי. אה? ואתה אחותי החרישי, אחיכו, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. מה זה אתה חרישי? למה אתה חרישי? שהוא אומר אחיכו, מה הרווחתי באמירה הזאת? מה בעצם רוצה אבשלום? אבשלום מבין עד כמה הסיטואציה היא שדה מוקשים, עד כמה היא מורכבת. מדוע? בגלל דוד. בגלל דוד שלמעשה הכל מתרחש בתוך החצר שלו, שלא ייתן פה להתקוממות. הרי והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה ואיחר לא מאוד, ומה הוא עושה? כלום. אז הבאתי פה תרגום השבעים, ולא עצב את רוח אמנון כי יעבור כי בכורו הוא. אוקיי, זה מה שאמרתי. הוא לא נוגע באמנון. מדוע? כי אמנון הוא גם בכור ראשית עונו. אנחנו רואים, אגב, זה מעניין להשוות ליעקב, היחס של יעקב לראובן, ראשית עוני, אבל... זאת אומרת, יעקב הוא מודל של אדם שאוהב את נשותיו, ויודע, או את רחל, אבל יודע גם לסנחרן את אהבתו לילדיו. פה, לא מבעיה שלא אוהב את נשותיו, גם הסנחרון לילדים הוא לא נכון. אבשלום מקבל, אמנון מקבל, ולאבשלום זה די פשוט. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב כי שנה, זוכרים את הוישנה אמנון, אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. השקט הזה בבית המלך בין שני הטיפוסים החזקים הקריזמטיים, ברור שכולם מודעים לשקט הזה. ואילי שנתיים ימים מתאפק שנתיים, שומר בבטן. בכלל, מעניין לעשות מאמר מה זה ואילה שנתיים ימים בכל התנ"ך. זה מועד שלכאורה הזיכרון כבר עבר משהו. והיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר מפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. איפה זה בעל חצור? איפה? זהו, זה מעל עופרה. מעל עופרה, הר בעל חצור. זה לא חצור הגלילית, זה הר בעל חצור. הר השני השלישי בגובהו, יש לנו חרמון, מירון, אחר כך הר בעל חצור, מעל עפרה בדיוק. ויבוא אבשלום אל המלך ואומר, הננה גוזזים לעבדיך, אלך נא המלך ועבדיו עם עבדיך. ואומר המלך אל אבשלום, אל בני, אל נא נלך כולנו ולא נכבד עליך, אל אתה צריך את כולנו, עזוב אותך. ויפרוץ בו ולא אבל ללכת ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא ילך נא איתנו אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרץ בו אבשלום וישלח אותו את אמנון ואת כל בני המלך. כן, יש פה את הוישלח איתו את אמנון, הבאתי למטה אשר בפרק הקודם, וישלח דוד אל תמר הביתה למור, לכינה בית אמנון אחיך ועשי לו הבריה. ויצב אבשלום, אגב, הפניתי לפה על שלח, הרי שם עם דוד ואוריה, הסיפור זה שלח. ויצב אבשלום את נערב למור, ראונה כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, עקו את אמנון ועמיתם אותו, אל תראו, הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל מהמלך ורכבו איש על פרדו וינוסו. למה נשים?
כי הם הרגו את הפגור.
נכון? זה ברור שהם לא יצאו מזה טוב. למה הם עשו את זה בכל זאת? נערי אבשלום, נערי אבשלום,
ויעשו נערי
אבשלום, למה בני המלך בורחים? או ניסיון מרד, או שיחשדו שהם בסיפור. ואני רוצה להגיד משהו, נקודה יפה שחשבתי עליה. ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום, תגיד, ויהרגו את אבשלום, מה אתה מעריך? נכון? דיברנו כמה פעמים, לשון התנ"ך לא מעריכה לשווא. ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום, מה? מפחדים להגיד מה הם עשו, נכון? בפחד הזה להגיד, לקרוא לילד בשמו, נמצא את הסיטואציה, וזה מספר טוב. אני לא נותן את הדבר עצמו, אני נותן את כל הסיטואציה מסביב, ואת הדבר עצמו אני משאיר לך לבד. אוקיי? זה כמו, אני יכול לצייר, עכשיו יש שלומי, הוא מסתכל על שלומו, לידו יש דוד, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, אני מצייר את הרווח שיש ביניהם והם נוצרים. ככה ילד מצייר, ככה צייר מצייר. כלומר, את הרווח, אני לא מצייר את הדבר עצמו, אמן גדול לא כותב את הדבר עצמו, לא שר את הדבר עצמו, הוא מייצר מרחב שבו הדבר עצמו קם מעצמו. וממילא פה בחוכמת מספר אנחנו ממש פוגשים את זה בלייב. ויהי המה ודרך, והשמוע בא אל דוד למור, היכה אבשלום את כל בני המלך ולא נותר מהם אחד. כדרכם של שמועות, הן חורגות מהמציאות. זה הכוח שלהם. למה זה קורה? למה שמועה תמיד היא לא נאמנה למציאות? איך הגיע שהורג את כולם? איך זה נהיה? יכול להיות שלאבשלום יש אינטרס שדוד ככה יחשוב, ואז מה פתאום? זה כמו עכשיו בפוליטיקה, מפנים את כל ההתנחלויות בשביל שקרי יירגע. אז הוא אומר, לא, חצי, שומר, דובר על הכל, עכשיו רק חצי, אף אחד לא נוגע, הכל בסדר, נכון? זה כאילו שובר. ויקום המלך ויקרא את בגדיו וישכב ארצה, וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. ויען יונדב בן שימה אחי דוד, אגב, אנחנו מאיפה זוכרים אותו?
האיש החכם.
האיש החכם שנתן את העצה לאמנון, נכון? אני אומר, אדוני, את כל הנערים לאמנון לכם איתו, כי אמנון לבדו מת, כי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את המערכותו. כלומר, לא כולם מתו, אלא אמנון שהיה מגיע, לא, אתה היית צריך להרוג אותו, לא הרגת אותו, הוא הרג אותו, זה הכל, הכל בסדר. ואתה על יסם אדוני המלך אל ליבו דבר לאמור כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת, שוב, חוזר על זה, ובעצם האינטרס של אבשלום היה להפיץ את השמועה הזאת, ואז בעצם אני מקטין את הקושי, וככה בעצם זה סיפוי של אבשלום להימלט מגזר דינו של דוד כנגד הריגת אמנון.
זה תעלול השיווקי שקוראים לו רגל בדלת, לא?
נכון.
מישהו מציע לך טלוויזיה, כן? הוא אומר לך 15,000 שקל פלזמה בגודל של הלוח הזה. מה, אני צריך 15,000 שקל? אז הוא בא לב, לא עושה, יודע מה, בשבילך בגלל שאתה מותק 10,000, אבל רק בגלל שזה אתה. אז הנה, כבר מפילים עליו את הכל, הוא לא
מלכתחילה
קונה את הפלזמה
ב-10,000. זה ברור שאם הוא הולך לחנות ממול, הוא יראה שבוחרים את זה גם ב-5,000. ויברך אבשלום, וישא הנער הצופה את עיניו, וירא והנה אמריו הולכים מדרך אחר, מצד ההר. ויאמר יהונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. ויהי ככלותו לדבר, והנה בני המלך באו, וישאו כולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול. על מה הבכי? במובן מסוים זה על האיש אמנון, אלא מה? זה האיש שאין סיבה לבכות עליו. הבכי הוא למעשה על קריסת בית דוד, שהתחיל במעשה דוד ובת שבע, לימד את אמנון שאפשר להיות לא לראות את האישה, בעצם מעשה אבות סימן לבנים, נכון? כל עוד זה לא היה, זה לא היה. יש משהו שהאווירה שנוצרה זה שזה מותר. איי, דוד לא עינה אותה, איי, הוא לא היה אח שלה, איי, הוא לא זרק אותה ולא יודע איך קוראים לה, אלא נשא אותה לאישה. זה כבר סעיף קטן. הדבר, האתוס שנוצר שלגבר מותר לעשות מה שרוצה לאישה, גם שלא מתאים לה. אולי בעיקר שלא מתאים לה. וממילא שהסיטואציה הזאת קיימת במרחב בבית דוד, לא שייך שאמנון לא יודע, ואמנון ממשיך. ואבשלום ברח והלך אל תלמי בן המחור או המיהוד, מלך גשור. שמי זה? מי זה תלמי? תסתכלו ב-2 תגידו לי.
חמיר?
לא.
סבא.
סבא. אבא של האמא. נכון? אם אבשלום הוא בן... אוקיי. אבשלום הוא בן מאחה, בת תלמי. הוא בורח לסבא, מהאבא. והתאבל על בנו כל הימים. אבשלום ברח והלך גשור, והיה שם 3 שנים. 2 עברו מאונס תמר, עוד 3 מרצח אמנון, ותחל דוד המלך לצאת.
למה
אני מתאבד
את בנו
לכל הימים?
כאילו,
אתה קורא
באמת
את
הסיפור של אבשלום.
אתה צודק. למה בעצם יש פה את הסיפור הזה? מכיוון שכל אותם ימים דוד יודע, אבשלום יודע שדוד מתאבל על אמנון, כל עוד יש אבלות, הוא חייב להיות אצל סבו. בהתחלה הוא אומר לנו ברח. טוב, תחזור אחרי שבוע. לא, הוא מתאבל המון זמן. כמה? ימים רבים. כמה זה הימים הרבים? אותו משך זמן, פרק זמן שאבשלום היה אצל סבור 3 שנים. ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. אומר הדק פירושו כתרגומו, וחמידת נפשה לדוד מלכה למפקה לאבשלום. רוצה לומר, אותה נפשו לצאת, איבטה נפשו לצאת, ועבור אבשלום מרוב תאוותו לו על דרך נפשי יצא בדברו. והחכם מבן עזרא פרש, ותך על אשת דוד והוא פועל יוצא, כלומר אשתו, אם אבשלום, ביקשה דוד מאוד עד שהתאווה דוד אל אבשלום, התאווה שיצא אחריו אחד מן הערב ועברו וזה שאמר לצאת אל אבשלום. בין כך ובין כך דוד כבר מתגעגע לרוצה את אבשלום. בוא נעשה סיכום, כתבתי את זה, התוכנית של אבשלום: אחד, הוא ממתין שנתיים, אחר כך מזמין את בני המלך. אבשלום מתעקש שאמנון אחי קרוב, דוד מסרב לבקשה, ואז יש את הרצח. טוב, וידע יואב בן צרויה, אנחנו מתחילים פרק חדש, כי לב המלך על אבשלום. לב המלך, אני יכול להסביר שיש בליבי עליך, שאני טעון עליך, אני יכול להגיד יש בליבי עליך שאני מתגעגע. דוד למעשה נחשף כאדם שאהבתו לילדיו לא מאפשרת לו לפעול בצורה מוסרית. לאמור, אם מלכתחילה הוא היה יודע והיה יכול להניח מה אמנון יעשה לתמר, לא היה נותן לזה לקרות. בסשן השני כבר האבא שעשה לתמר היה יכול לעצור את אמנון ולהניש אותו כבר עם ועולם, ובעצם בכך למנוע את הנצח הבא של אמנון, שאנחנו פה נכנסים לאיזה מין מגדל קלפים שלעולם לא ייגמר, ממש דומינו. ויואב הפוך על הפוך, הפזיז הופך להיות מבוגר אחר. אנחנו זוכרים קצת רצח אבנר, מי עשה שם את הגשפט? יואב, מה לי ולכם נצויה. אבל פתאום שדוד הופך לחסר שיניים, הופך יואב להיות המבוגר האחראי, שזה נפלא לראות את זה בכל סיטואציה אנושית, ש זה מרתק אפילו לראות את זה, שאנשים מאוד לא אחראים פתאום הופכים למלאי אחריות שאין ברירה, שאין ברירה. וידע יואב בן צרויה כי לב המלך עליו שלום, וישלח יואב תקוע ויקף משם אישה חכמה ואמר אליה התאבלינה ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן, והיית כי אישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה. מה זה הדבר הזה? לא אמר, שימו לב איך המספר כותב לנו, הוא לא אמר מה. אני רוצה לשמוע את זה בכל נשי, זה אחרת. ותאמר האישה התקועית אל המלך ותיפול על הפה ארצה ותשתחו ותאמר הושיע המלך. רגע, ותאמר האישה התקועית אל המלך מה? מה היא אמרה? כן, הפסוק בנוי ככה: ותאמר האישה התקועית אל המלך ותיפול על הפה ארצה ותשלחו, שלב רביעי, ותאמר הושיע המלך. בפעם הראשונה. אז למה הוא לא אומר לי? אולי בפעם הראשונה היא אומרת את כל מה שאמר לה אבשלום להגיד, יואב סליחה, לא עובד, ואז היא נופלת והיא אומרת הושיע. ואומר לה המלך: מה לך? תומר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי ולשפחה שני בנים, וינצו שניהם בשדה ואין מציל ביניהם, ויקוע אחד את האחד וימת אותו. מה זה מזכיר לנו? קין והבל. קין והבל זה שני אחים, יוסף ואחיו, זה כמה? אני אומר, שני בנים שנצים בשדה, ואי ביותם בשדה ויקום, וגם שם ויומר, נכון? פרק ג' שם, ויבי יודם השדה ויום, מה הוא אומר? זאת בדיוק אותו דבר. והנה קמה כל המשפחה על שפרתך ואמרו תני את מכי אחי ונמיתהו בנפש אחי ואשר הרג ונשמידה גם את היורש וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי, שים לאישי שם ושארית על פני אדמה. כן, תסתכלו בהערה 3: ויבי יותם בשדה ויקום קין אל אבל אחי והרגעו ויומר קין אל השם ידו לבונים מנצון גירשת אותי היום מעל פני האדמה.
אולי הוא רומז את לכאן ואבן בשביל שזה לא יהיה too obvious, שהיא לא תבוא לדבר, ואז וואו, זה ממש מזכיר את הסיטואציה שאני נמצא, ואז כאילו זה וואו, התחלה יחוש בה מניפולציה.
עכשיו
זה היה סוג של פיסת הרע,
אבל הוא כבר התבגר,
אז אתה מחוקם בגלל שהיא רומזת למקרה אחר בהיסטוריה.
מעולה, מעולה.
אתה רואה פה שהוא באמת מקבל את המטאפורה האחרת מאשר כבשת הרש. זאת אומרת, הקבלה של דוד היא פתאום מפוקחת, אמר רגע.
הוא כבר אחרי כבשת הרש, הוא כבר קלט שמנסים לתמרן אותו.
מטאפורות,
כן. חלש במטאפורות. ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. ותאמר האישה התקועית אל המלך, עליי אדוני המלך האבון ועל בית אבי והמלך וכיסאו נקי. ויאמר המלך, המדבר אלייך והביאתו אליי ולא יוסיף עוד לגעת בך. ותאמר, יזכור נא המלך את השם אלוהיך מהרבת גואל אדם לשחט, ולא ישמיד לו את בני. ויאמר חי השם ימפול מסערת בניך ארצה, שהקפיד על אורך הדרך להציל נפשות, שנאמר והשיגו כי הרבה הדרך, וזה מהרבות גואל אדם לשחט, ואתה דוחה אותי. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך לאדוני המלך דבר, ותאמר דברי. היא לא משתכנעת, תראו את העקשנות. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים ומדבר המלך הדבר הזה, כי השם לבלתי ישיב המלך את נדחו? כי מות נמות וכמיים אני גרים ארצה אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. ואתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, כי יראוני העם, ותאמר שפחך דבר הנה אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר המתו, כי ישמע המלך להציל את המתו מכף האיש, להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים. ותאמר שפחתך יהי נא דבר אדוני המלך למנוחה, כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע, והשם אלוהיך יהי עמך. מה כל הנאום עד פה היינו צריכים אותו? יש פה מלא ביטויים יפים, אבל שם טוב אמר שיסוד החסידות זה וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח, כל הזמן לחשוב איך אין יהודי שנידח מכנפיה של כנסת ישראל. עדיין תסבירו לי את כל הדרשה שיש לי מיוד בית עד יוד זין, מה היא הוסיפה לנו פה? מסכים, מסכים. בעצם זה, אתה אומר, אתה מדייק, זה סשן שלישי. כלומר, היה לנו סשן ראשון עד שאדוני המלך ענה. אחר כך בסשן השני בעצם יש לנו עוד דיבור ועד עוד דיבור, שני דיבורים מיותרים. למה?
אולי הוא לא הבין,
הוא מסרב בכוח, נכון? עכשיו היא לא יכולה להגיד לו מפורש, כי אם היא תגיד לו מפורש אז היא כאילו חייבת להוליך אותו לשם. הוא ידוע כיהודי שלא מבין מטאפורות, אבל זה מה שיש לי, הוא שותה רק מטאפורות. אז היא מתחילה להסתובב, היא לא אומרת כלום. כימות נמות וכמיים הניגרים ארצה אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש, וחשב תראה מה אני הולך, הייתי עכשיו ממנה אותה להיות רב של שיעור זין במרכז, איזה דרשות פה, מה זה? תגידי מה את רוצה, תמשיכי. זה בדיוק מה שהיא לא יכולה, הידיים שלה כבולות, היא לא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. אוקיי,
זה אמרה היה מרכז עם זין עוד הסיטואציה.
ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תחכדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. אתה אומר, האישה ידבר לה אדוני המלך. עכשיו הנה, היא יודעת להיות נורא קורקטית שהיא צריכה, ידבר לה אדוני המלך. הייתה יכולה שוב לתת לו דרשות, שיר השירים אשר לשלומו, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת? אותן האישה, ואתה אומר, חי נפשך אדוני המלך, אם איש להמין ולהסמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה, ובעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ומה היה בארץ הזאת? בארץ הזאת הוא חכם כמלאך האלוהים, אבל הוא לא כל כך יודע מה קורה בארץ, נכון?
כן, מלאך
אם יש דבר אחד שהוא לא יודע, זה מה קורה בארץ. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך השם את הנער אבשלום. תראו איזה דרך מפותלת עושה יואב, ואנחנו מורידים לפניו את הכובע, איזה דרך מתוחכמת. הוא מבין שאם לא, מה בעצם יקרה? אם דוד לא יחזיר את אבשלום, הכל נגמר. מדוע? ממה יואב חושש? די הגיוני, ממה הוא חושש?
רגע, אין בנים חוץ
מאבשלום? לא רלוונטי בנך.
אז דוד מת, אז זה מרד.
מעולה.
ואז הוא לא יהיה יותר שר...
מעולה. זה אגב מה שקורה בכל המקומות, מי שיודע קצת מה קורה עכשיו בטורקיה, זה גם בדיוק אותו דבר. האופוזיציה לעולם היא מי שמגלים אותו. כן, גם היום האופוזיציה ל... אם זה מעניין אתכם, יחסים ומה קורה מזרח תיכון, סתם אותי זה מאוד מעניין. אז טורקיה זה בעצם מיקרוקוסמוס. אחרי אתא טורק וכולי מגיע בשנים האחרונות ארדואן, שמנסה בעצם חילונות דתית, במין טריק כזה חדש, ועכשיו המתחר שלו שנמצא בארצות הברית, שהוא בעצם טורקי גולה, שקוראים לו גולה. הוא דח מהמדינה, והנה הוא מייצר לו אופוזיציה חזקה נורא, והוא הולך לחסור ולקחת לו. ואתה לא תדע לפרק נכון את האופוזיציה.
לא נותנים לו להיכנס למדינה.
כן. ויש לו מוסדות ויש לו אנשים, זה מעניין. אם אתה לא תדע לפרק נכון מה קורה אצל המודר, ההדרה עצמה הזאת תתהפך עליך. ולכן, הרבה פעמים הטריק זה לתת לאופוזיציה הצעקנית ביותר להיות חלק ממך. בוא, קחו. איזה תיק אתם
עושים?
כן, מעולה. לך תהיה שר האוצר. אין בעיה. הכל בסדר. כלומר, במקום שתהיה אופוזיציה, למרות ששם זה דוגמה בלתי אפשרית, כי הוא לא, זה מפלגה שלא יכולה להיות באופוזיציה. אין לה משמעות כאופוזיציה. אבל כן. בוא נראה אותך בפנים, שחק אותך, יש לך משהו לדבר על מעמד הביניים, כלכלי, יש לך פה הצעות, יבא בי, בוא, כנס. ובמחינה הזאת, אפריקה? גמור. והפרק מסתיים בלך השב את הנער, את אבשלום. הוא נער, הוא ילד שלי מתוק, בוא מרמי, תגעגע אליך. ומפה בעצם, הדרך סלולה לאבשלום ולמורכבות של הקיום עם אבשלום, שאבשלום הנוכחות שלו נוגעת ללב הרבה יותר מהמון. יש פה אישיות שבסופו של דבר הוא מתחיל את הקריירה שלו בקנאות לאחותו. שמעון ולוי, יש משהו שהוא שמעון ולוי, איזה קנאות, איזה טוטליות, איזה הליכה עד הסוף, איזה נהדרות של הפיזיות, לא היה יפה, לא היה אדם מרשים כזה כמו אבשלום. ומבחינה זאת, דוד משתכנע שהוא הולך להיות המלך. עם המורכבות של המלך. אבל אבשלום, הוא הולך להיות איזה... בימיו יבנה המקדש. אז בסוף לא היה אבשלום, היה שלמה. אבל... יש פה שם שכשדוד קורא לו אבשלום, מבחינתו, יש פה איזו נוכחות. הוא יוסף, כן? אם אמנון זה ראובן, אבשלום זה יוסף. גולה, רחוק, צריך כל מיני טריקים כדי שהם יפגשו. ואמיץ, וגם רגיש, וגם איזו נוכחות מרשימה. זה מלך. פרק הבא אנחנו נראה איך העסק הולך ומתרכב בכף, הולך ומסתבך, והאם בכלל תהיה התרה למלכות דוד. איזה משהו.